ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות, ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי, 4.5%, מיד כל ההסברים על ההחלטה הזאת, אבל קודם כל זה. 63 חטופים מחכים שיוציאו אותם מהתופת כבר 507 ימים, אין להם זמן, כולם הומניטריים, כולם חייבים להיות בבית, החיים לשיקום, המתים לקבורה באדמת הארץ. מבקר המדינה מפרסם עכשיו דוח שני על מלחמת חרבות ברזל בסוגיות האזרחיות. באוקטובר 2023 המדינה הקימה את מנהלת תקומה במטרה לשקם את מה שחרב, הבתים, לא הנפש. בתחילת אוגוסט 2024 פרש תת-אלוף במילואים משה אדרי מניהול המנהלת לבקשתו, ומאז מונו ממלאי מקום. כמה משמעותית הייתה פרישתו של אדרי? לטענת נציגי היישובים שנפגעו הכי קשה, משמעותית ביותר. אפילו בפברואר 2025, שזה עכשיו, מתגלים ליקויים במבנה מגורים והיעדר חלוקת אחריות ברורה בין הגופים השונים שמטפלים באין סוף בעיות שלא טופלו, מקשה על חיי היומיום של חברי הקהילות השונות. לדוגמה, התמשכות הקמת יישובי הביניים של תושבי כפר עזה, בערי וחולית, מעכב דרמטית את יכולת התושבים להשתקם. זה היה צריך לקרות מזמן. ומה עם כביש 232 והמיגוניות שזכו לכינוי הנורא מיגוניות המוות, שנמצאות בסמוך לכביש, בצומת בערי ובצומת רעים. שם, ברעים, נרצחו באכזריות 16 צעירים מהנובה, 4 נחטפו, ורק 7 שרדו את התופת. היום, אומר מבקר המדינה, הפנייה לחניון רעים מכביש 232 הפכה עמוסה ומסוכנת בשני הנתיבים. זה היה יכול להיות אחרת. העיר אופקים, למשל, עדיין מתקשה לספק עובדים סוציאליים לתושבים שלה. אנחנו בתוך אירוע מתמשך שהתחיל ב-7 באוקטובר, ואלוהים יודע כנראה מתי הוא יסתיים. בהמשך עוד פרטים על כל הליקויים והעיכובים במיזמי הפיתוח בעוטף עזה, ונפתח כמובן עם כל הסיבות להחלטת בנק ישראל להותיר את הריבית על קנה, 4.5%, 3 שנים לפלישת רוסיה לאוקראינה, מה מצבם של מבקשי המקלט בכלל ובישראל, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס, איפה הכסף, כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. אז כאמור, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%. על ההחלטה, הכלכלן הדוקטור רון אייכל, האקדמית גליל מערבי.
כצפוי, בנק ישראל השאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%, וגם ריבית הפריים נותרה יציבה על 6%. רוב הגורמים שמשפיעים על ההחלטה תומכים בהשארת הריבית כמו שהיא, כאשר המשק צומח ושיעור האבטלה נמוך מאוד. למעשה, דווקא האינפלציה, שהיא הגורם המכריע בהחלטת הריבית, היא גבוהה למדי ונמשכת ההתייקרות גם במחירי הדיור. בשלב הבא, הריבית במשק תרד, אבל נדרש שההתייקרויות במשק תסתיימנה, והדבר צפוי רק לקראת הקיץ.
כשלים חמורים ועיכובים בטיפול הממשלה בשיקום ופיתוח של היישובים ההרוסים בעוטף עזה ממלחמת חרבות ברזל, מונעים הזרמת תקציבים לבנייתם מחדש. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה על הממשלה, שמעכבת כבר 50 שנה מינוי ראש מנהלת תקומה, ולא הסדירה את הבקרה על מימוש תוכניות השיקום.
נמצאו כשלים בהיעדר הערכות ממשלתית מאוד מועד למקרה אסון. לצד עיכובים בטיפול הממשלתי, בהקמת היישובים הזמניים ובשיקום ופיתוח החבל. לא יעלה על הדעת שוויכוחים ואי הסכמות ימנעו מימוש תקציב פיתוח בהיקף של 5 מיליארד ש"ח, שעליו החליטה הממשלה כבר באפריל 2024, לפני קרוב לשנה.
בדיקת האוצר מעלה ששליש ממס ההכנסה בישראל הגיע מהסחירים עובדי ההייטק. על פי נתוני האוצר, עובדי ההייטק הסחירים שילמו ב-2021, שימו לב, 23 מיליארד ו-800 מיליון שקלים, למרות שהם מהווים רק 8% מכל המקצועות במשק. דיון סוער בוועדת הכלכלה בעקבות הביקורת של ראשי הרשויות בדרום על כוונת הממשלה לקצץ קיצוץ רוחבי גם בתקציב תקומה. ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, איתמר רביבו.
אתה בושה, אדוני יושב ראש. צריכים להוסיף כסף לתקומה, כמו שמסיפים כסף לביטחון ישראל, לשובי העוטף, זה ביטחון ישראל, זה המוצב הקדמי של מדינת ישראל. אז כן, אז עובדים עלינו. כי הם הפקירו אותנו, ויצאו בתקשורת, ובתוכניות, ב-19 מיליארד, בכל העולם, וסיפורים, תגיד לי, ועכשיו במחשכים, הורידים לך פה 5%, פה מיליארד, מה ישר לנו?
עד כאן הכותרות הכלכליות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים עם ריבית בנק ישראל. ועכשיו נדבר על ריבית בנק ישראל, שנותרה כאמור 4.5% ללא שינוי. יעל אילון, עורכת איפה הכסף. שלום יעל.
שלום ענת.
סיבות?
כן, החלטת בנק ישראל אגב לא מפתיעה אף אחד, רוב כלכלני המגזר העסקי ושוק ההון העריכו שלא יהיה שינוי ברמת הריבית במשק. הסיבה העיקרית היא בעיקר האינפלציה, שיעור האינפלציה הגבוה יחסית בעקבות ההתייקרויות של חודש ינואר, עומד כעת על 3% ושמונה עשיריות האחוז ברמה שנתית, ובבנק ישראל עדיין לא מרגישים שהם מצליחים לאחוז או למגר את ההתחזקות של האינפלציה. גם רמת הסיכון של המשק עדיין גבוהה. מחירי הדירות, כמו שאנחנו רואים, עולים בקצב שנתי של יותר מ7%, ובסך הכל בבנק המרכזי חושבים שנשק הריבית הוא הנשק העיקרי לבלימת האינפלציה. צריך גם לזכור, ענת, נתוני המשק אמנם מתאוששים, אבל ברבעון הרביעי קצב הצמיחה של המשק היה נמוך מאוד, אפילו שלילי, 1% בלבד, ובבנק המרכזי מאוד מודאגים מכך.
אנחנו נגיד שלום לדוקטור עדי ברנדר, שהוא מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל. שלום לך.
שלום.
אז בעצם זה היה צפוי, אבל אנחנו רוצות לשמוע ממך קצת יותר פירוט על מה שהביא להחלטה הזאת לא לזוז מ4.5.
בשבועות האחרונים, אחד בשבוע האחרון, קיבלנו הרבה נתונים חדשים על המשק, בעיקר על התקופה של סוף שנת 2024 וגם על חודש ינואר. והנתון הראשון, כמובן שהוא במרכז העניין שלנו, זה האינפלציה. מדד המחירים לצרכן עלה ב3.8%, שזה מעל תחום היעד של האינפלציה שהממשלה קבעה, שהוא בין 1% ל3%. קיבלנו גם נתונים על הפעילות הכלכלית, על הצמיחה, ושם ראינו נתונים שמראים שהצמיחה הייתה איטית, 2.5%, זה היה יותר לאט ממה שהיה צפוי, אבל כשאנחנו מסתכלים על מה גרם לצמיחה האיטית, אנחנו רואים שהביקושים במשק, במיוחד הביקושים המקומיים, היו חזקים מאוד. גם הצריכה הפרטית, גם ההשקעות וגם הצריכה הציבורית גדלו בשיעור גבוה. וכנגד זה, מה שהגביל את הפעילות זה בעיקר המחסור בעובדים. שוק העבודה הוא מאוד הדוק, שיעור האבטלה הוא נמוך ברמות היסטוריות ועוד המשיך לרדת, וגם השכר עולה. ולכן ההשפעה על הצמיחה באה בעיקר מחסמים מצד ההיצע לפי הניתוח שלנו ולא מהביקוש, ולכן שהפחתת ריבית במקרה הזה לא יכולה לעזור לצמיחה, אלא היא פשוט תגביר את האינפלציה. ועל הרקע של הנתונים האלה של האינפלציה, הצמיחה ושוק העבודה, אנחנו החלטנו להשאיר את הריבית ללא שינוי החודש.
אז מתי אתם מעריכים שתוכלו להקל ולהפחית את הריבית ולו ברבע אחוז?
המגבלה המרכזית, כמו שאמרתי, בשוק העבודה, ולכן אנחנו נחכה לראות האם יש הקלה במגבלות בשוק העבודה. צריך לזכור שהמשק הישראלי עדיין פועל בלי יותר מ100,000 עובדים פלסטינים שעבדו פה לפני המלחמה. אנחנו רואים החלפה מסוימת, אבל במספרים הרבה הרבה יותר קטנים, של כניסה של עובדים זרים, זה סדר גודל של 20,000 לכל היותר תוספת בהשוואה למה שהיה פה לפני המלחמה. ולכן שוק העבודה מתוח. אנחנו גם רואים שחרור של אנשי מילואים בהיקף מסוים, אבל מספר המשרתים במילואים עדיין גבוה.
לא מספק. תגיד, היה... אם היו, דוקטור ברנדר, נגיד, 100,000 עובדים פלסטינים בישראל, מה זה היה עושה?
מבחינה כלכלית זה היה מקל מאוד על הלחצים בענף הבנייה בעיקר, גם בחלק מענפי השירותים במשק, וזה היה מאפשר גידול, לתת מענה לביקושים המקומיים, בלי עליות שכר ובלי עליות מחירים.
כי אתה יודע...
נכנס כמובן לצד הביטחוני, אנחנו לא אחראים על הצד הזה, אבל בצד הכלכלי בוודאי שהמחסור הזה משפיע מאוד על הפעילות.
כי מה שאומרים הקבלנים בתגובה, שמי שמעכב את המשך הפעילות והצמיחה במשק, זה בעצם נגיד מק ישראל, שהוא סטטי והוא לא מוכן לסטות ימינה או שמאלה.
אנחנו בינתיים רואים את הפעילות, וגם אם ענף הבנייה מצליח למשוך יותר עובדים מענפים אחרים, זה נעשה דרך עליית שכר, שכנגד זה מעלה פשוט את המחירים בענפים אחרים במשק. במשק חסרים עובדים, ולכן התחרות על העובדים מתבטאת במשיכה ממקום למקום, בעליות שכר שאנחנו רואים אותן מתגברות. ולכן הבעיה שאנחנו רואים אותה היא לא ביקושים, אלא גם כשאנחנו מסתכלים על היקף העסקאות בדירות, ההיקף הוא לא קטן, הוא בהחלט ברמות יותר גבוהות משהיו לפני תחילת המלחמה, כמובן גם על רקע הריבית הגבוהה שהייתה במשק אז, אבל אנחנו לא רואים את המחסור בביקושים, זה גם משתקף בעליית המחירים. המחירים בשוק הדיור עולים, ולכן קשה לטעון שחסרים ביקושים.
בוא נדבר על תפקיד הממשלה במשק, שחקן מרכזי, בינואר גל של התייקרויות והאינפלציה גואה בין השאר בגלל התייקרויות שיזמה הממשלה. תקציב המדינה, דיוני התקציב לשנת 25 מתנהלים בעצלתיים בכנסת, אפילו עוד לא ברור אם ההצבעה תהיה במועד. עד כמה אתם מוטרדים מהתפקוד של הממשלה בתחום הזה של אישור התקציב וניהול האינפלציה?
יש שני חלקים. בחלק הראשון של הצעדים שנדרשו כדי באמת לממן את העלויות של המלחמה, הממשלה פעלה ובמידה רבה אישרה את רוב העלאות המיסים והתעדים האחרים כבר בחודש דצמבר. החוקים כבר נכנסו לתוקף, כולנו מכירים את עליית המע"מ והעלאות מס הכנסה וצעדים אחרים, אז מהצד הזה הדברים כבר נעשו, אבל כמובן שהמשק שהוא פועל בלי תקציב, זה משבש את הפעילות של הרבה ממשרדי הממשלה וגם של הספקים שמוכרים לממשלה, ואנחנו נמצאים בתקציב המשכי שהוא מאוד מרסן. בצד של האינפלציה במידה מסוימת זה יכול אפילו לעזור, אבל זה בוודאי שלא בריא למשק לפעול עם תקציב חלקי, כאשר מי שעובד מול הממשלה לא יודע אם ומתי ישלמו, מתי יחתם החוזה הבא, ולכן זה משבש את הפעילות במשק. ככל שזה יימשך, זה ישבש יותר. אם אנחנו נשארים בטווח של החודשיים, חודשיים וחצי, זה פחות נורא, אבל ככל שזה יימשך, זה בוודאי משבש את הפעילות.
תגיד, מה היה מביא דוקטור עדי ברנדר לשינוי בהחלטה בכל זאת להוריד את הריבית? איזה השפעות, איזה גורמים יכלו לשנות את ההחלטה של המועצה?
בעצם שני דברים. אחד, אם משהו היה מוריד את הביקושים במשק, למשל אם היינו רואים סנטימנט צרכני שנחלש, אנשים היו קונים פחות מתוך תחושה של דאגה לעתיד או מכל סיבה אחרת, אם היינו רואים את זה, זה בוודאי משהו שמחליש את הלחצים האינפלציוניים ועשוי להביא להחלטה כזאת. והדבר השני שהוא המרכזי היום במשק זה מגבלות ההיצע. ככל שיגיעו יותר עובדים, ככל שלמשל ייכנסו עוד ישראלים לעבוד מעבר למי שכבר עובדים, יש אוכלוסיות ששיעורי התעסוקה בהן מאוד נמוכים, אז זה גם היה מקל על הלחצים האינפלציוניים. כמובן שאלה תהליכים שלוקחים יותר זמן בדרך כלל. יש כמובן את הנושא, דיברנו על הנושא של העובדים הפלסטינים.
כן, ברור.
זה יכול להשפיע, אבל שם יש שיקולים ביטחוניים, כאמור שאני קטונתי מ...
אוקיי. כן, כאמור 4.5% זה שיעור הריבית ללא שינוי. דוקטור עדי ברנדר, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה שדיברת איתנו.
תודה
רבה. תודה גם יעל אילון. פרסומות וחוזרים. עכשיו נדבר על דוח מבקר המדינה, ונגיד שלום קודם כל ליניב פרץ, שהוא מנהל ביקורת בחטיבת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה, וזה כבר הדוח השני על חרבות ברזל, ואנחנו מדברים בכותרת על עיכוב בתקציב מיזמי פיתוח בחבל התקומה ביישובים מסוימים. קודם כל, מה השורה התחתונה מבחינתכם, או מה הכותרת שאת אתה נותן לדוח הזה, שהוא דוח חמור?
תראי, ענת, אני קודם כל אתחיל עם זה שהדוח הזה, הוא היה צריך להתפרסם, הוא במסגרת דוח שעוסק בשיקום, שחשבנו לפרסם אותו לקראת סוף שנת 2025. אבל היו ממצאים שראינו חשיבות לפרסם אותם עכשיו ולא דיחוי, על מנת שיפעלו לתקן אותם. עכשיו אני אגע קצת בדוח ואני אגע בכמה ממצאים.
הרי כבר היה דוח אחד, אז תקנו משהו?
לא, הדוח הקודם עסק בפגיעה הנפשית, בטיפול באלה שנפגעו נפשית, פה אנחנו מתעסקים בשיקום יישובי העוטף.
אוקיי.
זה נושא אחר, יש מספר.
אוקיי, ועוד יהיו הבאים בתור.
ועוד יהיו הרבה דוחות.
בדיוק.
עוד הרבה דוחות.
אז דבר איתי על הדוח הזה, מבחינתך מה הכותרת, מה השורה התחתונה?
קודם כל, בשורה הראשונה זה מנהלת תקומה שהוקמה ממש כשבועיים אחרי האסון, מתנהלת כבר חצי שנה ללא מנהל קבוע. היה למנהל, משה אדרי, שפעל עד אוגוסט 24, ומאוגוסט 24, כבר חצי שנה, אין למנהל קבוע, יש לה ממלא מקום, וגם לסגן שהיה.
שעשה עבודה מצוינת, וכולם ברחו, וכולם סמכו, והוא הלך על דעתו.
הוא הודיע כבר מראש הוא יעזוב.
בדיוק.
ולא מינו לו מחליף, ובפועל מה שקרה, המחליף היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שכמובן עסוק ב... עוד עשרות עיסוקים אחרים, וזה לא בראש מעייניו. עכשיו, מנהלת תקומה היא לא ביטוח לאומי או גוף גדול אחר, שאם מחר אין לו מנהל, אז הוא יפסיק לעבוד. ביטוח לאומי, אם מחר אין לו מנהל, עדיין יגבו מאיתנו כספים, עדיין ישלמו קצבאות, ימשיך לעבוד כרגיל. אצל המנהלת, שאין לה שום ספר הפעלה, כל יום יש מתקבלות החלטות חדשות ברמת היום-יום, שלא לדבר על שעה-שעה. וזה שאין להם עדיין מנהל, זה ממש אנחנו רואים בזה ליקוי חמור. במאמר מוסגר, פורסם שבוע שעבר שיכול להיות שיביאו מנהל חדש לאישור הממשלה בקרוב, ואני מאוד מקווה שהליקוי הזה יסומן כליקוי שכבר טופל, אבל כרגע אין לה מנהל קבוע.
אוקיי, עכשיו, אתה יודע, מהמנהלת, אנשים שמדברים איתי, אז קודם כל מדברים על זה שהשקיעו המון המון כסף, באמת השקיעו לא מעט כספים, אבל השאלה מה עושים עם זה ולאן זה מנותב, והשאלה היא אם השקיעו כך הרבה כסף ויש נכונות, אז איפה בעצם, למה אי אפשר לחזור למקומות האלה? Okay. למה לא שיקמו? למה אין מספיק עובדים סוציאליים באופקים? יש פה פיזור של 1,001 דברים לא ממוסגרים בעצם.
אוקיי, אז נגענו גם באופקים וגם לגבי הכסף. עכשיו, הכסף עצמו, הממשלה ישרה תקציב של 19 מיליארד שקל באפריל, אבל היא חילקה אותו לשניים. חילקה אותו ל-14, 14 זה כסף שהולך עבור שיקום. מה זה שיקום? זה מבנים הזמניים, זה לבנות את הקיבוצים מחדש, את התחנת משטרה מחדש, את הכל מחדש, זה חינוך, לסגור את כל הפערים. זה כסף שהולך לשיקום, ובאמת הוא מטופל בפועל. בנוסף, יש עוד 5 מיליארד שקל שזה נקרא כסף עבור פיתוח. עכשיו, פיתוח זה לייצר כל מיני אורגנים שהפכו את אזור העוטף לאטרקטיבי, בין אם זה וינגט בסדרות, או כל מיני אזורי תעסוקה. החמישה מיליארד האלה עד היום לא יצא מהם שקל, משום שהממשלה שקיבלת החלטה על 19 מיליארד, אמרה אני רוצה לברות מה יהיה האזור הגיאוגרפי שעבורו אני אשקע את החמישה מיליארד שקל. עברו חודשים רבים, הגיע אוקטובר 24, עוד פעם קיבלו החלטה ואמרו בסדר, אנחנו הבנו שאי אפשר שצריך לקבל החלטה ואנחנו הולכים לחוקק חוק, ובמקביל נקבע עם 5 מיליארד השקלים האלה יגרה כסף עבור... יישובים שהם מעבר ליישובי החבל תקומה, שזה 7 קילומטר מהגדר, כמו אופקים, נתיבות ואשקלון, לא צריכים לקבל את ההחלטה עד דצמבר, לא קיבלו, בינתיים אופקים, נתיבות ואשקלון, ביישובים אחרים לא הוחלט לגביהם, הם יקבלו תקציבים, והתוצאה שאין, לא הוצא שום שקל על פיתוח, לא מהחמישה מיליארד, ולא הוחלט שום דבר לגבי אופקים, נתיבות, ויישובים הסמוכים של אופקים, צריך להגיד, זה יישוב שנפגע מאוד בשביעי באוקטובר, בשל הטבח בשכונת מישור הגפן.
נכון.
והמענה שניתן שם הוא חלקו על ידי המנסתם שירותי המדינה, אבל חלק נכבד ממנו על ידי פילנטרופיה.
כן, וכאן דיברנו על עובדים סוציאליים. עכשיו תגיד, איך כל זה משפיע נגיד על החינוך בכל מקום לחוד, אבל זה חשוב, זה תחום חשוב, הרי אנחנו יודעים גם מה קורה בצפון, שזה לא מענייננו כרגע, אבל זה קצת עוד מאותו דבר. אין מוסדות חינוך נגיד מאורגנים עדיין, שום דבר לא מסודר, או שאני טועה.
לא, מה שקורה זה שהנקודה הנוספת בדוח היא עוסקת במעבר למבנים הזמניים של תושבי קיבוץ בערי, כפר עזה וחולית, קיבוצים שנפגעו בצורה קשה. הם היו אמורים לעבור עד תחילת שנת הלימודים לקיבוצים חצרים, רביבים ורוחמה. לא כולם הצליחו לעבור עד סוף אוגוסט, או שעברו לבית לא שלהם, שמישהו אחר ויתר להם. וזה גרם למצב שילדים, או שהם התחילו את שנות החינוך הזאת במוסד חינוך חדש, אבל היו צריכים לנסוע כל יום מאזור ים המלח לאזור רוחמה, רביבים שזה עשרות קילומטרים, או שעברו קצת אחרי חודש חודשיים, ובמקום שתהיה להם התחלה חזקה בשנת הלימודים במקום חדש ומסודר, היה קצת עיכובים בזה. מעבר לזה צריך לציין שגם העיכובים מבני המגורים היו התבטאו גם ב תשתיות מסביב, וגם במבנה המגורים עצמם היו ליקויים, כמו היה מבנה בקיבוץ חצרים שהיה שייך למשפחה מבארי, שנשרף עקב קצר חשמלי, למרבה המזל, המשפחה הייתה מחוץ לישראל באותה תקופה, ולא נגרם נזק בנפש, אבל כל הבית נשרף. אני יכול להגיד אבל לפחות שהיום, נכון להיום, יש אולי עשרות משפחות בודדות מהקיבוצים האלה, חולית בערי וכפר עזה, שטרם עברו למבנים הזמניים. כן. עדיין בעוד יש תשתיות מסביב ותקלות.
אוקיי, עכשיו אנחנו מבינים, וגם דיברנו על זה טיפה בהתחלה, איך הממשלה מתנהלת כאן, או לא מנהלת את העניינים כמו שצריך, ואני כן שואלת אותך, מה הנזק שנגרם לתושבים האלה, שנפגעו כל כך קשה, וצריכים להתחיל להשתקם, זה שנה וחצי, זה לא חצי שבוע.
תראי, הנזק פה הוא קודם כל, אני חושב שהבעיה יותר הראשונה זה המטרה, באמת מנהלת תקומה, הם עושים עבודה נהדרת ועובדים, באמת אי אפשר לבוא בתלונות שהם לא עובדים קשה, אבל האמון של התושבי הקיבוצים במערכת הוא נסדק בשל כל העיכובים האלה, וחלק מזה זה גם בזה שאין ראש מנהלת שנותן להם את ההחלטה במקום.
כן.
כאילו בשיחות איתם אמרו ש גם אם היו אומרים להם לא על חלק מהדברים, לפחות הם היו מקבלים את התשובה במקום. זאת אומרת, לא כל דבר אומרים כן ולא כל דבר אומרים לא, אבל לפחות הם היו מקבלים את התשובה במקום, היה להם את היכולת לבוא להתנהל. וגם קבלת ההחלטות שלהם, זאת אומרת, הייתה כאילו, הם רצו לעבור למבנים זמניים, אמרו להם שהמועד למעבר למבנים זמניים הוא X, וזה בסוף היה X פלוס 2, X פלוס 3.
זה מדהים. תגיד, מה עושים עם כל הנתונים האלה? בסוף אנשים חרב עליהם העולם, והם עדיין לא מצאו את המקום שלהם.
תראי, אני יכול להגיד שמאז פרסום הדוח, וגם זה, גם המבקר אפילו בכבודו בעצמו, נכח ביישובים הזמניים האלה לבוא ולראות איך זה מתנהל. אנחנו כן רואים את השיפור בשטח, וכמו שאמרתי לך, רוב המשפחות כבר עברו ליישובים הזמניים, במוסדות החינוך בסוף היום כבר כולם לומדים במוסדות החינוך החדשים, אנחנו רואים את ההתפתחות שהיא מתקדמת, ושוב, אם בקרוב באמת ימונה למנהלת תקומה, ראש מנהלת קבוע, כפי שפורסם, אני מאוד מקווה שזה יקרה בקרוב.
שיעבוד בשילוב טוב עם השר אלקין. אנחנו ניפרד כאן ונמשיך לעקוב. יניב פרץ, מנהל ביקורת בחטיבת השלטון המקומי, משרד מבקר המדינה.
תודה רבה.
תודה רבה על הדברים האלה. תודה. נצא לפרסומות. חזרנו. אנחנו כבר מונים 3 שנים לפלישה הרוסית לאוקראינה. 24 בפברואר 2022, ואנחנו רוצים לבדוק מהי תמונת המצב על מצבם של מבקשי המקלט בישראל. ארגון אסף מפרסם את הנתונים, טלי ארנטל, מנכלית ארגון אסף, ארגון סיוע לפליטים למבקשי מקלט בישראל. שלום טלי.
שלום
ענת, שלום,
תודה על ההזדמנות להשמיע את כולם.
אני חושבת שזהו, זה חשוב, כי הממצאים הם קשים, ואני רוצה במקום שאני אתחיל פה לפרט, אז תגידי לנו בשורה התחתונה על מה אנחנו מדברים, כמה אנשים, מה מצבם, נשים יותר, נכון? יותר מגברים.
נכון מאוד, אז יש פה הערכות, הן מדברות על בערך 23 אלף פליטים מאוקראינה, שהם מרביתם נשים ששוהות כאן כחוק, תחת הגנה קבוצתית, כי מדינת ישראל בעצם מכירה בכך שאין להם אפשרות לחזור בבטחה לאוקראינה. כולנו יודעים, הנושא סוכר בהרחבה גם בישראל. הבעיה היא שמתוקף ההגנה הזאת, בעצם מעבר לזה שזו הגנה זמנית, הם לא מקבלות שום זכויות בסיסיות שמאפשרות להם לשרוד בישראל.
יש להם איזשהו מעמד לאנשים האלה?
הם רובם עם ויזות תייר. שזה אומר שזה המעמד שלהם, 3 שנים.
אבל לא מגרשים אותם, כלומר...
אבל לא מגרשים אותם, הם כולם תחת הגנה קבוצתית, כן. אבל זה, הם לא יכולות לשרוד פה, לבטח לא בזמן מלחמה.
אוקיי, אז מה הם לא יכולות לעשות? זה מה שחשוב בעצם.
הם לא יכולות לעשות כמעט שום דבר. תחשבו על זה שבעצם התקיפה הברוטלית של חמאס בשביל העשירי... חמאס שבאחריה מטלטלת את כולנו, וממשיכה לטלטל את כולנו יום-יום. אז כמובן, גם קבוצות שיש להם רשת ביטחון קהילתית וכלכלית, בין אם זה בגלל מנגנוני סיוע של הממשלה, או בגלל חוסן קהילתי ומשפחתי, מוצאות עצמם במצב שלא הכירו בעבר. וזה אנחנו הישראלים. עכשיו תחשבו מה קורה לקבוצות שבעצם ממש לא מזמן נמלטו בעצמם ממלחמה. אין להם מעמד מוסדר. אין זכויות, לא רווחה, לא בריאות. זו אוכלוסייה שמראש בגלל מה שהם עברו, יותר פגיעה למצבי חירום, למשברים, כי אין להם את העורף גם המשפחתי והקהילתי פה, והם לחלוטין לא נכללים בכל המנגנוני סיוע המדינתיים.
את יכולה לתת לנו דוגמה שנבין בדיוק על מה את מדברת?
לדוגמה, אני אתן לך ממשפחה שהגיעה לכאן עם 2 ילדים צעירים, אחד בן 9 ועוד אחד בן 14. הם הגיעו מעיר מאודסה שנמצאת כל הזמן תחת אש וספגה פגיעות אנושות, שבאמת גרמה למותם של מספר מאוד גדול של אנשים, לרבות ילדים. והילדים הגיעו לכאן במצב נפשי מחריד והיו זקוקים לתמיכה נפשית דחופה. בגלל שאין מענים ממסדיים ולא היה להם ביטוח בריאות, אז היינו צריכים להתחיל בדחיפות 6 מכל מיני ארגוני חברה אזרחית אחרים, טיפול נפשי דחוף לילדים. או יש לנו משפחה שמונה סבא בגיל 80, אימא שהיא בת 60 ונכדה. הנכדה הזאת מתמודדת עם 100% נכות והיא מרותקת לכיסא גלגלים. הנכדה זקוקה בעצם לטיפול מסביב לשעון.
והיא לא תקבל אותו.
לא תקבל אותו, האמא גם מטפלת באבא הקשיש, גם מטפלת בבת שלה, סתם לא יכולה לצאת לעבוד, האמא עצמה היא גם בת 60, כלומר אין להם כלום. הם חיים על קצת סיוע שהם מקבלים מאסף, מה שיש לנו, אנחנו נותנים להם קצת סיוע כלכלי, חבילות מזון, וכמה אנשים טובים שמנסים לתת את מה שאפשר, אבל זה כמובן לא מספיק.
אגב, איך אתם מתקיימים?
אנחנו מתקיימים מתרומות.
גם מתרומות.
ללא מטרות רווח, ומתקיימים הודות לאנשים טובים וקרנות שתומכים בנו.
מה היית מציעה לעשות?
לנו יש ניסיון מצטבר בעבודה עם פליטים, גם מעבודה עם פליטים מאריתריה וסודן שחיים כאן יותר מ-17 שנים, תחת בדיוק אותה הגנה קבוצת שבעצם אומרת, חוץ מזה שהם לא מגורשים, אתם מופשטים מכל הזכויות הבסיסיות. ברור שללא מעטפת סוציאלית בסיסית, הם ידחקו לחיים בעוני, לאי ביטחון תזונתי, והמצב שלהם רק יידרדר, כמובן שזה לא יהיה טוב להם, אבל זה לא יכול להיות גם טוב לחברה הישראלית. והמדינה צריכה ללמוד מכך, ולפעול בהתאם לאמנות הבינלאומיות שאנחנו חתומים עליהן. ומיידית להרחיב ולחדש את המענים המינימליים שהם סיפקו לפליטים מאוקראינה עם ההגעה שלהם, כדי לאפשר להם לשרוד פה, עד שיהיה מוגן ובטוח להם לחזור לביתם.
כן, עצוב מאוד. טלי ארנטל, מנכ"לית ארגון אסף, ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל. תודה רבה. תודה, טלי.
תודה רבה לך.
תודה. עכשיו נדבר על AI, אבל משפטית, זה מאוד מאוד מעניין. עורך הדין חיים רביה, שותף בכיר, ראש קבוצת הסייבר הפרטיות וזכויות היוצרים. שלום חיים רביה.
שלום, אני משרד פרל כהן.
בסדר גמור, מקבלת. טוב, עורך הדין, זה סיפור כזה, עורך הדין שמפנה שופטים לפסקי דין שהומצאו על ידי בינה מלאכותית, מה עושה עם זה בית המשפט?
בעברית פשוטה, הייתי אומר, זורק אותה מכל המדרגות, או ליתר דיוק, מטריע שזה מה שהוא יעשה בעתיד. עכשיו, זו פסיקה שניתנה אתמול על ידי השופטת גילה כנפי שטיינמיץ בבית המשפט העליון, בבג"ץ נגד בית הדין השרעי, אבל היא משקפת תופעה שאנחנו רואים מזה זמן. פעם ראשונה ראינו אותה בארצות הברית, כשאיזה עורך דין ניו יורקי ותיק שהגיש תביעה נגד חברת תעופה, הסתמך על פסקי דין שבית המשפט בא לחפש אותם, הוא לא מצא. ואז התברר שבינה מלאכותית המציאה את פסקי הדין הללו, והיא עשתה את זה באותו ביטחון מופלג ששמור לטקסטים שמפיקה מערכת AI, ביטחון מוחלט שמאחוריו לא עומד שום דבר.
תגיד, עורך הדין רביה, זהו. אז בוא נדבר, כיוון שאנחנו קצרים בזמן, רדיו ואתה מכיר, מה הסיכון בדבר הזה? ואני כבר אשאל באיזה חוצפה או תעוזה מיזה אותה עורך הדין להפנות את השופטים ל-AI, לבינה המלאכותית, כשבעצם היא יודעת את האמת, לא?
אז כך. היא לא בדקה את מה שהבינה המלאכותית שיקלה, מפני שהיא הייתה משוכנעת, אני רוצה להאמין בתום לב באמיתות הדברים הללו. בינה מלאכותית באמת מפיקה טקסטים שנראים על פניהם מאוד מאוד משכנעים, ויש לה אגב יתרונות גדולים מאוד בעבודה המשפטית, לא ניכנס אליהם. אבל הסיכונים שעומד עורך דין שמשתמש בתוצרי בינה מלאכותית בלי לבדוק אותם, הם סיכונים אם לא היו ברורים עד עכשיו, הם בהחלט ברורים כעת. א', הוא עלול לחשב כמי שמבצע עבירה אתית על כללי לשכת עורכי הדין, ועבירה אתית היא לא דבר קל ערך. במקרים קיצוניים זה יכול להתבטא גם בהשעיית או אפילו שלילת רישיון. מעבר לזה, בית המשפט עלול לסלק את התביעה רק מעצם העובדה שאתה עשית שימוש בנימוקים משפטיים בדויים. הוא עלול להטיל הוצאות אישיות עליך, על עורך הדין, עליך ולא על הלקוח שלך, מפני שהוא מבין שכאשר השתמשת בהסמכתאות בדויות, קודם כל בראש ובראשונה פגעת בלקוח שלך ובעניין שלו, ולבסוף אתה עלול לעמוד בפני תביעה של רשלנות מקצועית של הלקוח שלך עצמו, ואולי אפילו תביעה של הצד שכנגד.
עורך דין, כשאתה בא לקוח מול עורך דין, עורך הדין חייב לידע אותך שהוא משתמש בבינה המלאכותית, או שאתה יודע, באים בסוף לבית משפט ומה שיוצא יוצא?
אז לא, הדרישות האתיות מחייבות את עורך הדין לומר ללקוחו שהוא משתמש בבינה מלאכותית.
ואם אתה לא רוצה כלקוח?
אתה יכול לומר לו לא. אגב, זה לא בהכרח יהיה לטובתך, סביר להניח שזה יהיה אפילו לרעתך.
כי
בהקשרים מסוימים בינה מלאכותית מאוד מאוד מייעלת את העבודה.
וכמה עורכי דין מכניסים את המכשיר הזה, אם נקרא לו ככה, לתוך המשרדים, לשימושים שלהם?
יותר ויותר עורכי דין משתמשים החל בתוכנות כלליות, כמו ChatGPT וכיוצא בזה, שבהם הם מאוד צריכים להיזהר בשימוש, בפרט מפני מסירת מידע סודי של לקוח, וחלה בתוכנות ייעודיות שמפותחות עבור משרדי עורכי דין ועוסקות בכל דבר ועניין, החל ממחקר משפטי, עבור בכתיבת מסמכים משפטיים, ניתוח מסמכים משפטיים, חיפוש בתואפות של מסמכים שאתה נתקל בהן.
אז תגיד, במקרה הזה, לסיום רק תגיד, במקרה היא פשוט נפלה פה, היא התרשלה פה, כי אתה אומר שזה כלי שעובדים איתו.
אני, פסק הדין אינו אומר את זה במפורש, אבל ברור לגמרי שמדובר היה כאן לפחות ברשלנות קיצונית.
סוג של רצתה למרוח, את זה אני אומר, את זה השערה שלי.
סליחה?
רצתה למרוח, אבל את זה אני אומרת, לא אתה.
היא רצתה לכתוב את הטיעון המשפטי המשכנע, והוקסמה מהתוצר של בינה מלאכותית.
יפה.
לא בתבונה רבה.
עורך הדין חיים רביה, זה מאוד מעניין, שותף בכיר, ראש קבוצת הסייבר הפרטית וזכויות היוצרים במשרד פרל כהן, תודה רבה.
תודה גם לך.
שלום, שלום, עוד מעט בורסה. עכשיו בורסה, כמו שאמרנו, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, אלן אורי, שלום.
אלן ענת.
שלום, שלום. טוב, ירידות, קצת יותר מחצי אחוז, מינוס 6 עשיריות, השפעת הריבית ללא שינוי על הבורסה או כלום?
אין השפעה של ממש, אי אפשר להגיד. סך הכל כל היום התנהל בירידות קלות, כמו שאמרת, תל אביב 105 יורד בכמעט 0.6, תל אביב 35 קצת יותר, בכמעט 0.7, אבל זה היה ככה ממש מתחילת היום. ההחלטה של בנק ישראל גם לא באמת הספיעה בשום דבר, והוא טיין את אותם דברים ברורים, שהאינפלציה בדרך למטה, ושחלק ממנה זה העלאות המיסים, וששוק העבודה בישראל עדיין יחסית הדוק והאבטלה נמוכה, אז לא היו בהודעה איזה שהם משפטים שאמורים להזיז את השווקים, ולכן אנחנו רואים בסוף את אותה מגמה. נגיד רק שגם בשקל לא רואים איזשהו שינוי מהותי בעקבות החלטת הריבית.
כי אני רואה שהדולר מתחזק עכשיו, נכון? השקל נחלש קצת?
כן, הדולר קצת מתחזק, אנחנו ב-3573, אבל עוד פעם, זה לא משהו שמגיע מהחלטת הריבית, סך הכל לתת 2 מעבר למה שהיה לפני, אז אין פה איזה משהו מהותי. כן, צריך להגיד שכשמסתכלים לשווקים בחול, אז אנחנו רואים את השווקים בארצות הברית, ככה גם, לא בדיוק נוטים את הכיוון. מצד אחד ה-S&P עולה ב-0.09%, מצד שני הנאסדק בירידה של 0.05%, אירופה רוב המדדים בירידות היום, אז זה לא שהבורסה בתל אביב באיזשהו מקום שונה היום מהשאר העולם.
תגיד, אפשר להגיד שבורסת וול סטריט מדשדשת מינוס, או שאני מגזימה?
בימים האחרונים אנחנו רואים את הדשדוש, צריך לזכור ברביעי הקודם S&P שבר את ה-P שלו.
כן.
זה שיש כמה ימים שקצת דשדוש, זה נושא של סימן, או בטח קשה להגיד שזו תחילתה של מגמה, אבל אין ספק שהמשקיעים יותר עצבניים. וזה בעיקר נובע כמובן מאי הוודאות לגבי המדיניות של טראמפ, אם זה המכסים, אם זה שכל שבוע אנחנו שומעים על מכס חדש, ואז משהו מתבטל ואיזה חוזר, הסיפור של ההגירה, וכמובן, הדבר אולי הכי מהותי, שהריבית בארצות הברית לא הולכת לרדת בזמן הקרוב, כן. בניגוד לציפיות, וזה קצת מטריד את המשקיעים.
וגם אין לו השפעה על הנגיד האמריקני, אז לא זה לטראמפ, אז אולי יש בעיה כאן. אורי גרינפלד, תודה רבה.
תודה רבה.
איפה הכסף סיימנו? עורכת יעל אילון, מפיק יוב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל עידו בן ארי, אחיה כהן ועומר אוקון. שלום אריאל דד.
שלום ענת.
כמה קר אצלכם?
קר, קר, מדבר פתוח, קר, בטח.
מאיה לידי שותה קפה קר, עם קרח, קוביות קרח.
למה להלשין? למה לקלות?
לא, זה לספר.
לא, סתם, האמת זה נכון.
לספר.
אני באמת שותה רק קר.
אנו רק מדווחים, לא מלשינים. שלום, ביי.
להתראות. תודה רבה.